כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להזין לנו ב-104.9, ב-105.3, FM, או ביישומון של כאן, כאן אודי, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, והוא זמין לכולם, יובל.
חינם, אין כסף.
זה קולו הערב של יובל, שלום גם לך, יובל.
שלום, מאיה.
איתנו באולפן, שיר אייזיק ו... תמיר צוברי, מכבד אותנו בנוכחותו, שלום לך, תמיר. שלום שיר אייזק, מה יהיה לנו היום?
היום, אנחנו עדיין בשבוע הספר, רבים אולי לא חשים זאת על בשרם, אבל זה עדיין קורה, מתרחש בימים אלה ממש. אז אנחנו עם תוכניות שנושקות לעניין הזה, נדבר היום עם יגאל סלמה, שהוא מנכ"ל רשת הספרים הייחודית, רשת ספרים חברתית. סיפור חוזר, זה רשת שמוכרת ספרים משומשים במחיר קבוע, 20 שקלים, ויש לה אג'נדה. וזה סיפור מעניין, אנחנו נשמע ממנו מה הם עושים במיוחד לשבוע הספר. האם, איך עושים מבצע על ספרים שעולים מלכתחילה 20 שקלים? כנראה שלא, אבל נדבר איתו על זה. נדבר עוד עם עוד מישהו מעולם הספרים המשומשים, סגנון קצת אחר, אילי גרין, מכנות הספרים האחים גרין, שהוא צייד הספרים שלנו. נשאל אותו, יש לו גם סוגיה מעולם הספנות הספרים, וגם נשאל אותו מה הוא עושה לשבוע הספר. לפני כל זה, בואי נתייחס לסוגיה שתמיד בוערת, אולי בגלל נתוני הספרייה הלאומית על הוצאות הספרים השנתיות בישראל, ובגלל שבוע הספר, יכול להיות שהנושא הזה מתפרץ מחדש. למה כולם מוציאים ספרים? למה כולם מתעקשים להוציא ספר? גם כשאמרו להם לא בכל הוצאות הספרים הממוסדות, עדיין הם עושים זאת היום באמצעות הוצאה עצמית, למשל, או פרויקט מימון המונים וכיוצא באלה.
נכון. דיון ער התפתח בנושא הזה בימים האחרונים בפייסבוק, ודי היה נראה שהוא מסעיר את קהילת הכותבים, לפחות אלה שנמצאים בפייסבוק, שהסופרת יעל ישראל כתבה סטטוס ארוך, שבו היא הסבירה שעדיף להשאיר את הטקסטים שלנו במגירה, ולא לשלם כסף בשביל להוציאם לאור. נראה היה לי לפחות שרבים נעלבו מהדבר הזה, ולא אהבו את הטענה הזאת של יעל ישראל. היא הסבירה שהיא עבדה בהוצאה מהסוג הזה, הוצאת במימון מחבר. היא אמרה שמדובר, כתבה, שמדובר בעושק, תמורת חלומות שלא התגשמו לעולם, ושברונות לב. היא טענה שמבטיחים לאנשים ערים וגבעות, ולפעמים אפילו אין הפצה ואין נחצנות, לגבי הוצאה עצמית, היא טענה שגם כאן רוב הסיכויים לחשיפה ומחירה הם מינימליים. היא טענה שבכל מקרה, בין אם מדובר בכך שמוציאים לכם ספר על חשבון הוצאה, או על חשבונכם, או במימון המונים, כולנו יודעים כמה מעט פרוזת מקור בכלל נמכרת היום, ותוך שנתיים נגרסת. יעל ישראל גם לא התלהבה בדברים שלה מספרים דיגיטליים, לטענתה הם אמנם לא נגרסים, אבל שוקעים בתום הנשייה של הרשת, הן באתרים הישראלים והן באמזון. היא כתבה שאדם צריך לדעת, אם הוא משקיע כסף בדבר הזה, שהסיכוי שספרו עם אחר מעבר ל-200 עותקים הוא קרוב לאפסי. אגב, אני מאוד הופתעתי שכעסו עליה, כי אני, כשאני קראתי את הטקסט שלה, אז היה ממש חשבתי שהיא אומרת את הדברים בנאליים מובנים מאליהם. כלומר, אל תעשו את זה.
נכון, אבל מה שאולי ירגיז אנשים בעצם, זה עוד דבר שהיא אמרה, אם אתם פונים למשל למימון המונים, אז זה קבצנות, וזה מגעיל.
אתם ניג'סים.
ניג'סים, קבצנים, מה זה...
יובל, זה דברים שאנשים אומרים מתחת לשפם, ולא בכל רם, כי הם לא רוצים להעליב. היא פשוט אמרה את מה שכולם אומרים. כל פעם כשאנחנו מקבלים בקשות כאלה של מימון המונים, אז זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו.
אבל יש מקרים שבהם אתה רואה מימון המונים, ואתה אומר לעצמך...
בהתחלה היה יותר. עכשיו זה כבר נהיה דבר די מאוס.
היה בדיוק היום, ראיתי שיניב פרקש התראיין אצלנו בתוכנית, נכון. שהיה לו פרויקט מימון המונים ראוי ביותר,
נכון,
בעיניי, של תרגום
ספרי... ברדבורי.
רייד ברדבורי. נכשל. הוא כתב בפייסבוק שהוא לא הצליח לגייס את הכספים.
כי לאנשים נמאס מהדבר הזה.
אני לא חושב. אני חושב שקודם כל הוא ביקש הרבה מאוד כסף. ודבר שני, הוא עושה ספר אמיתי. לספרות במימון המונים יותר קל, כשעושים ספר זיכרונות, ספר אישי, ואז קל יותר לגייס את המשפחה ואת החברים להשקיע בדבר הזה.
נשמע לי מאוד מוזר. מה שאתה אומר. אתה אומר את זה בזה...
זה לא מידיעה, זה תחושה. זה תחושה? תחושה.
מעניין.
נניח אם אתה מבקש כזה, אתה אומר לחבר'ה שלך...
לא, כי המשפחה וחברים יעזרו לך גם לעשות ספר, זאת אומרת, זה לא נשמע לי הגיוני.
יכול להיות גם שיניב פרקש הוא קצת מתחיל בעניין הזה. בואי נספר לך טריק של אנשים שהם עושים. הם מגיעים לדקה ה-99 במימון המונים שלהם, ואז מישהו מטעמם תורם את הפער, אם נגיד ביקשת 15,000 שקלים והגעת ל-12,250, מישהו תורם את ההפרש כדי שזה יצא לאור, ואתה אומר, אוקיי, הייתי מוציא על זה 15,000 שקל, אם הייתי מוציא את זה לגמרי לבד, אני יוצאתי על זה רק 2,500 עכשיו. זה מה שעושים, יכול להיות שזה מה ש...
אז הוא לא רימה, אתה אומר.
הוא לא רימה.
אוי ואבוי, איזה תמים.
תמים. תשמעי, מה שישראל אומרת, וזה נכון, זה נכון לגבי ספרות בכלל. כנראה אם תמכרו 200 עותקים מהספר שלכם, לא משנה איפה אתם מוצאים את זה, כנראה יגרסו את רוב העותקים. מן הסתם גם לא תהיה חשיפה בתקשורת, לא יהיה דיאלוגים קוראים, כמו שכולם מקווים שיקרה. כל הדבר הזה לא יקרה בשום מקרה, אז לפחות אל תוציאו על זה כסף מכספכם, ואל תקבצו נדבות מהחברים שלכם, כי זה מנג'ס. מה היא כן ממליצה? היא ממליצה לכותבים לפרסם בכתבי עת, לפרסם נגיד באתר אינטרנט, שזה יותר זול, אם אתם רוצים להוציא, שיש לכם תשוקה לכתוב משהו, אז תפרסמו את זה פשוט באינטרנט.
אני חייבת לומר שאני לא מסכימה איתה בעניין של הספרים הדיגיטליים. אני חושבת שדווקא ספרים דיגיטליים, זה העולם החדש הנפלא, ושפותח לך את האופציה הזאת.
נפלא.
לא להוציא. כן, נפלא. כי אתה יכול לעשות את הקובץ, זה עולה לך איזה סכום לעשות את הקובץ, ואולי זה עולה לך עוד כסף לשים את זה, נגיד, במקום כמו אינדי בוק, ושם אתה יכול לשים את הספר שלך.
כן.
ואם זה יהפוך כמו 50 גוונים של אפור יום אחד, לרב מחר תוכל להדפיס את זה בנייר, אם זה כל כך חשוב שזה יהיה ספר. אבל הנה יש פה פתאום את האופציה הנהדרת הזאת שלא עולה כסף.
נכון.
שהספר שלך יהיה קיים, ואפילו תוכל להציע אותו.
אז זה טוב שכך...
ואנשים נכנסים לאינדיבוק ומורידים. אז בסדר, אז אולי זה לא המון, אבל זה בדיוק צריך לפתוח. אנשים צריכים להבין שזה... הדבר הזה שצריך לפתוח אותו. הנה, יש לכם את זה.
זה טוב שזה מה שאת אומרת, כי זה מחזיר אותנו לטענה באמת בסיסית של יעל ישראל, וזה מה שהרגיז אנשים. היא אומרת, תפסיקו לכתוב זבל, ולחשוב שזה מעניין אותנו. זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, אתם מוציאים המון המון ספרים גרועים. זה מה שהיא אומרת. אחרי זה יש את כל העניינים העקרוניים של כן נייר, לא נייר, וכל מיני טענות שהיא מעלה, אבל בגדול מה שמפריע לזה שיוצאים המון ספרים גרועים. אז אולי נזכיר, כמו שהזכירו לה גם שם, שבהוצאות הממוסדות מוצאים גם כן ערימות על גבי ערימות של ספרים לא ראויים. כל הוצאה מסיבותיה שלה, יש הוצאות מסוימות, בואו אני לא נזכיר שמות, בשבוע הספר במיוחד, שממש מתמחות בלהוציא ספרות מקור בינונית. ממש כאילו החליטו להתמיד בזה, ויש גם הוצאות גדולות שמוציאות המון דברים טובים, אבל עוטפות את זה בהמון המון ספרים בינוניים ומטה, מכל מיני טעמים של השוק, כי צריך להוציא 500 ספרים בשנה, אם אתה ספרייה גדולה, כדי שיראו אותך על כל המדפים שיש. ועל כל זה אפשר להוסיף את העובדה ששמענו כבר גם על הוצאות גדולות שמבקשות כסף מהמחבר, מלבבים מימון בעצמו, אם מכיסו הפרטי ואם מקרנות כאלה ואחרות. ויש איזה נקודת מוצא בדברים של יעל ישראל, של איזה מין מבט מלמטה לאנשי הוצאות הספרים והממסד הספרותי, איזה מין אמון בהם, שכאילו זאת הדרך הנכונה לעשות את זה. הם אלה שיודעים. הם אלה שמחליטים, והם אלה שעושים דברים בצורה מסוימת, וזה באמת אולי שייך לשנות ה-80 של המאה הקודמת, ולא לימינו אנו. כאמור, אמרנו כבר, עניין הגריסה הוא עתידם של מרבית העותקים שהודפסו מכל ספר, וזה הוצאה עצמית, מימון המונים, הוצאה מוכרת, כנה לעניין ה-200 עותקים. פשוט זה מה שקורה לספרים.
טוב, אז אני לא מסכימה איתך באופן מאוד מפתיע. אני לא חושבת שזה מה שיעל ישראל אומרת. אני לא פירשתי ככה את דבריה. אני לא חושבת... היא לא טוענת שמה שההוצאות הגדולות מוציאות זה קדוש, ושהבחירות שלהן נהדרות. היא לא אומרת את זה בשום מקום. היא פשוט אומרת שאין טעם לחשוב שיש דרך אחרת. אני לא ראיתי שום הבעת אמון מצידה בהוצאות הממוסדות. היא פשוט מנסה להזהיר את הקהל מהעושק, ובצדק, יש בעזרה הזאת מידה מאוד מאוד גדולה של אמת, מוכרים להם חלומות, והם צריכים לדעת שמדובר בחלומות. יש הוצאות ספרים, שאני אגיד אותם, זה הוצאות ספרים במרכאות מבחינתי.
זה נכון.
שלוקחות מאנשים עשרות אלפי שקלים, וזה זה, זה תרמית.
נכון.
הסיבה היחידה שאני לא נוקבת בשמות פה, זה פשוט כי... אני לא יודעת, היועץ המשפטי עשו כרגע, אז אני לא רוצה להסתבר. אבל באמת, אז זה תרמית וכולנו יודעים שזו תרמית, ועל זה היא בדיוק מדברת.
אני חושב
הדבר היחיד, אגב, שאפרופו הגריסה של ספרים, שאתה אומר את זה כעובדה, זאת אכן עובדה, שחבל שאנחנו משלימים איתה פשוט, ואומרים את זה כאילו זה ברור, ספרים דיגיטליים אף אחד לא גורס, זה נמצא שם.
נכון.
תוציאו ספרים דיגיטליים.
מצד שני, אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד אנשים עושים את זה בדיוק בגלל הדבר הזה שיעל ישראל יוצאת נגדו. הרצון הזה באמת להוציא משהו משלך, נכון? אז הם באמת רוצים להוציא ספר, וזה מה שחשוב להם, זה יותר חשוב להם מה-30,000 שקל או ה-50,000 שקל שההוצאה מבקש מהם. עכשיו, אני לא אומר שזה לא עושק, אני לא אומר שלא מוכרים להם חלומות שווא, אבל זה חשוב להם יותר להוציא את הספר, ובמובן הזה גורלם, גורל התקווה הזאת, גורל החלום הזה, זהה, לא משנה איפה אתה מוציא. 50,000 שקל נראה לי פחות חשוב מאשר התקווה והחלום שמתנפץ, וזה קורה לכל מי שמוציא ספר, בין אם זה הוצאה ממוסדת ובין אם לא, וגם בהוצאות רגילות לפעמים עושים את זה, נותנים, לא תוכבים יד לכיס המחבר, אבל יוצרים מצג שווא שיקרה לספר משהו שלא יקרה לו.
ממש לא, ממש לא נכון. הוצאת ספרים ממוסדת, מה שאנחנו קוראים, לא מוכרת שום חלומות. לא שמעתי עוד על שום סופר שיצא בהוצאה ממוסדת, ומישהו אמר לו שהוא עכשיו ימכור מיליונים והפוך להיות הגנון הבא. זה פשוט לא נכון. נשמע יפה כשאתה אומר את זה, אבל מופרך לחלוטין. אני חוששת שאפילו אומרים להם בדיוק את ההפך מזה. אין שם שום מצג שב.
אל תוציאו אצלנו, לא!
תוציאו, אבל המולים יודעים מה המצב אצלם, אף אחד לא מוכר פה חלומות. כל אחד יודע שלהוציא ספר לאור היום זה, 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 זה משהו כמו להתחתן. את קונה סמלה לבנה, את מוציאה כסף על אולם, משקיעה מחשבה בבחירת חתן, והנה את מתחתנת איתו, וזה מאוד נחמד, כאילו, ומשהו זה מאוד מרגש, וזה היום שלך, ולמחרת בבוקר, מה קורה? העולם נשאר אותו עולם, את יושבת עם החתן הזה, אוכלת את השאריות המחוממות שארזו לך מהחתונה, כי התרגשת ולא אכלת אתמול, וצריכה ללכת לעבודה, לעמוד בתור בקופת חולים, העולם רגיל, כלום לא זז, הכל רגיל.
רומנטיקנית חסרת הקנאת.
אני רוצה רק להגיד עוד דבר, שאמרת בהתחלה על זה שעדיף להוציא, זה לא כזה נורא להוציא את ה-50,000 שקל האלה תמורת החלום, אם יש לך 50,000 שקל זה קל להגיד את זה.
לא,
אני מצטערת, אתה
אני
מתייחס
לא...
לזה.
אני לא מתייחס לזה כלאחר יד.
זה ממש, קחו את ה-50,000 שקל האלה שלכם ותזרוקו אותם לפח, זה אותו דבר.
אני לא מתייחס ל-50,000 שקל כלאחר יד, זה סכום גדול, אבל זה פחות מאשר חלום.
לא, זה לא.
לא?
לא, זה לא חלום שכדאי לחלום אותו, כי הוא לא יכול להתגשם פשוט, אז איזה מין חלום זה?
טוב, אם
והרעיון הוא שאם אין לכם, ואם הממסד לא מקבל אתכם, אז הרעיון הוא, בעיניי בכלל בחיים, זה לעקוף. ולעקוף זה לא אומר להיכנע ולתת 50,000 שקל לכל מיני שרלטנים. הרעיון הוא לעקוף. ספרות דיגיטלית זה לעקוף.
אבל גם מימון המונים זה לעקוף.
בסדר.
אם מתייחסת לזה יעל ישראל כקבצנות, אבל בעצם זה תהליך שמאפשר לך למכור את הספרים, כן, גם למשפחה ולחברים, אבל גם לאנשים זרים לחלוטין שאוהבים את הרעיון שלך, למכור את הספר מראש, לדלג על השלב הממש ממש בעייתי של הוצאת ספר בהוצאה עצמית, וזה שלב ההפצה, הוא השלב הכי בעייתי. כל השאר זה פינאץ. לא כלכלית.
פשוט, זה לא, לא עניין. אני פשוט ניסתה לומר שלא יקרה אחרי זה שום דבר. זה כמו להתחתן.
לא יקרה אחרי שום דבר לכל הספרים בעולם בערך.
יכול לקרות מצב נדיר. למשל, כמו שקרה לאורית עריף עם הרומן הגרפי שלה, שעשתה במימון המונים, ואני לא יודעת מה העניין שם עם המחירות, איך זה קורה.
אבל זה מוצלח ומתייחסים לזה.
זה מאוד מוצלח וזוכה להרבה יחס, ואני רואה הרבה תקשורת, והרבה אנשים נורא מתלהבים מזה, ובצדק, גם אנחנו דיברנו איתה, באמת דבר נפלא, רומן הגרפי שלה. זה יכול לקרות, אבל זה מאוד נדיר שזה קורה ככה.
נכון, אבל הנה את מדברת על כל האפיקים החדשים שהעולם הדיגיטלי והמימון המונים מאפשרים לנו, אז הנה, המערכת מאפשרת לאנשים להוציא ספרים שלא יצליחו בהכרח. מה הבעיה? תנצלו את כל האפיקים שיש לכם. אם יש לכם כסף, תלכו להוצאה עצמית, תעשו מימון המונים ותקבצו נדבות, כמו שאל ישראל קוראת לזה, תוציאו את זה בדיגיטלי. אם זה חשוב לכם מספיק, תעשו את זה, תתאכזבו. זה שוק חופשי, אף אחד לא מבקש רשות, והשוק יעשה עם הספר המחורבן או הספר הטוב, מה שהשוק עושה עם דברים מחורבנים וטובים.
טוב, אני חושבת שזה מאוד מצער שאתה מודד הצלחה של ספר במחירות, באמת, זה דבר נורא, זה מזעזע. אני לא אמרתי שום דבר על איכות הטקסטים. יכול להיות שהאנשים האלה מוצאים הטקסטים שהם כותבו עם טקסטים מדהימים. זה לא אומר עדיין שהם צריכים לזרוק מ-50,000 שקל. אני לא מזלזלת בטקסטים שלהם. הצלחה של ספר היא באיכות שלו. אם הצלחת לכתוב ספר טוב או לא, זה כל הסיפור. זה מה שחשוב. וטוב שיש עדיין הוצאות ספרים שמוציאות ספרים שידוע להם שהם לא יצליחו מסחרית. טוב מאוד, ואגב, דווקא הגדולות לפעמים הם אלה שיכולות להרשות לעצמם נכון, את הדבר
זה
הזה.
זה נכון, רואים את זה הרבה פעמים בשנים האחרונות. זו שיחה מאוד מעודדת לשבוע הספר, לכל האנשים שרוצים להוציא ספר.
לא, תבינו פשוט שאתם, העניין, ספר הוא לא חייב להיות במימד הפיזי, וזה די מדהים שאני אומרת את זה, במימד הפיזי של הדפים והכריכה וזה. תתחיל, אחר כך, אולי זה יצליח ותהפכו אותו, אבל אתם יכולים להתחיל בספר דיגיטלי, שאתם שמים אותו באתרים היהודיים. תתחילו ככה, זה זול, אם הטקסט שלכם באמת נפלא, הוא יתגלה.
המלצה טובה מאוד.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו נדבר עכשיו על סיפור חוזר. יגאל סלמה הוא מנכ"ל רשת הספרים המשומשים, סיפור חוזר, שבה מוכרים ספרים יד שנייה במחיר קבוע 20 שקלים. חנויות הרשת משמשות כמוקד להכשרה ושיקום תעסוקתי, כלומר, האג'נדה של כל המפעל הזה היא אג'נדה חברתית. זה הנקודה, ככה זה מתחיל. אני זוכרת שזה התחיל עם נקודות מחירה בבתי קפה, ככה אני הכרתי את הפרויקט הזה.
כן.
כיום מדובר בעצם ברשת הספרים השלישית בגודלה בישראל, שזה די מדהים. שלום למנכ״ל רשת הספרים, סיפור חוזר, יגאל סלמה.
אהלן, אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים. ספר לנו קצת על הרשת הזאת, מתי היא הוקמה ובשביל מה, מה היה הרעיון מאחורי הקמתה?
בכיף. אז קודם כל סיפור חוזר, באמת הוקמה, כמו שאמרתם, התחילה טיפה אחרת, היא הוקמה ב-2008. סיפור חוזר היא בעצם חלק, היא מותג הכשרה בתוך קבוצה שנקראת שכולו טוב, שבעצם עושה שיקום תעסוקתי. אנחנו באמת, כמו שאמרת, התחלנו עם נקודות מחירה בכל מיני בתי עסק. זה התחיל מבית קפה אחד בתל אביב, וזה מדף של 30 ספרים, שהחלטנו למכור, ספרים משומשים כמובן, שנמכרו ב-20 שקלים, שהמדף הזה בעצם תופעל על ידי אדם עם קשיים תעסוקתיים, מתוך מטרה ללמד אותו ולהכשיר אותו ולתת לו כלים כדי שיוכל לצאת מתי שירגיש לנכון לשוק החופשי.
כן.
ועם השנים זה גדל, פתחנו חנות ראשונה ברמת גן ב-2011, והיום אנחנו כבר עם 16 סניפים ברחבי הארץ, ועד סוף השנה נעמוד כבר על יותר מ-20.
עכשיו, מה זה העניין הזה התעסוקתי, כלומר ההכשרה? מי זה האנשים שעובדים בעצם בפרויקט הזה, שבשבילם הוא הוקם?
סבבה, אז כדי לדייק, האנשים האלה הם לא עובדים, אלא עוברים הכשרה, okay. הם עוברים הכשרה תעסוקתית, מדובר במתמודדי נפש.
Mm-hmm.
חבר'ה עם קשיים נפשיים, קשיים תעסוקתיים, שאנחנו בשקולו טוב ובסיפור חוזר מאמינים שהכשרתם לעבודה בסביבה מסחרית פר אקסלנס, ברשת שעובדת וגדלה ומתפתחת, תאפשר להם באמת להדביק את הפערים הנדרשים בכדי לצאת החוצה לכשירגישו מוכנים ולעבוד באמת בעבודה אמיתית בשוק החופשי, בשוק הטבעי, בשוק העבודה.
כמה אנשים, על כמה אנשים מדובר היום?
היום בסיפור חוזר עובדים, יש 100 עובדי מטה שהם אלה שמתפעלים את החנויות ואת אתר האינטרנט וכן הלאה וכן הלאה. אותם 100 עובדים מדהימים ונפלאים שיש בסיפור חוזר מלווים ומכשירים מעל 1,000 מתמודדי נפש בתוך הרשת וואו. שלנו.
מדהים.
שאמרנו כמה סניפים? אני לא זוכר.
אנחנו מדברים היום על 16 סניפים, ועד סוף שנה אני מקווה מאוד שאנחנו נעמוד על מעל 20.
אוקיי, אז איך זה... קודם כל, אם אתה כבר הרשת השלישית בגודלה, האם אתה כבר מתחיל להרגיש שאנשים לא מרוצים כל כך מהרשת הזאת, שזה אולי מפריע להם, המתחרים שלך?
בגדול אני פחות בכיוון של תדעת מי להתעניין או להתמודד עם המתחרים. אנחנו עושים דברים שונים, הם מוכרים ספרי יד ראשונה, אנחנו מתעסקים בספרי יד שנייה ובהכשרה שיקומית. כן, אני אומר שלי מאוד מאוד חשוב שנגדל ונתפתח ונצמח מסחרית כמותג, כי אני מאמין מאוד שזה מה שייתן לנו את היכולת לייצר הכשרה שיקומית איכותית יותר, בהרבה יותר מקומות ברמה הגיאוגרפית במדינת ישראל.
אתה אומר נצליח מסחרית, הרשת היא מסחרית, היא נועדה להרוויח או שהיא רק כלי חברתי? לפעמים זה קצת מבלבל.
נכון, זה מבלבל. אנחנו בעצם עובדים לפי שתי שורות רווח. יש לנו את הרווח המסחרי שהוא קיים והולך וגדל בכל שנה, ממחירת ספרים ב-20 שקלים, כמו שאמרתם. אבל אנחנו גם גורם שיקומי, וזה עוד דרך שבה אנחנו מקלקלים את עצמנו.
אבל ללא ספק אתם רוצים להיות עסק קפיטליסטי מרוויח.
אנחנו, המילה קפיטליסטי, קפיטליסטי היא מילה כבדה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מותג בתוך קבוצה, בתוך עמותה.
כן.
אבל כן אנחנו מאמינים שגדילה מסחרית, היא רלוונטית והיא חשובה מאוד גם לשיקום וגם ברמת הפריסה הארצית.
כמה ספרים נגיד אתם מוכרים בשנה?
בשנתיים האחרונות מכרנו פחות או יותר באזור, קצת יותר מ-210-215 אלף ספרים ברשת. השנה אנחנו לכיוון של לחצות את 300 אלף הספרים בשנה.
אני, אם אני הייתי מתחרה שלכם הייתי מודאג.
זה קצת מדהים. כן.
אתה יודע, אתה אומר, אנחנו לא מתחרים, הם מוכרים
לא,
ספרים יד ראשונה וכולי.
לא, בעיקר כי אתם שוברים את השוק, זה כן? 20 שקלים, זה אפילו בחנויות יד שנייה רגילות.
וגידול של מ-215 אלף עותקים בשנה X ל-300 אלף בשנה Y, זה מדהיג, כן?
זה נכון. עוד פעם, צריך להבין אבל שאנחנו מתעסקים בעולמות שהם טיפה שונים, הם דומים אבל הם טיפה שונים. מה שלנו חשוב זה באמת לקדם את הערכים שלנו, ערכי הקיימות והסביבה ושמירה בעצם על כדור הארץ תוך שימוש חוזר בספרים, את הצרכנות הנבונה והנכונה ולכן המחיר האחיד והנמוך יחסית אצלנו, לא יחסית, נמוך מאוד אצלנו, מאוד מאפשר, וכמובן את ערכי השילוב בחברה והקהילתיות, ולכן אנחנו עושים בעצם את השיקום התעסוקתי שלה.
עכשיו, יגאל, איך מגיעים אליכם הספרים? זאת אומרת, אנשים מוכרים לכם ספרים, איך זה עובד הדבר הזה?
לא, אז האמת זה שאלה טובה. אנחנו כבר לפני שהתחלנו, ואנחנו קיימים קצת יותר מעשור, פיתחנו איזשהו מנגנון של בעצם שיתוף, נקרא לזה, עם הקהילה. כל אדם יכול למסור לנו ספר, בין אם ימסור ספר אחד או בין אם ימסור 1,000 ספרים. על כל ספר שנקבל אנחנו ניתן לו במתנה, בתמורה, סליחה, לא במתנה, אנחנו ניתן לו שובר בעצם לרכישת ספר אחר ברשת שלנו ב-15 שקלים, בעצם 5 שקלים הנחה, וככה אנשים שרוצים להיפטר מספרים, למסור ספרים, עוברים דירה וכן הלאה וכן הלאה, בעצם מעבירים לנו ספרים, אנחנו ממיינים אותם, רואים מה שרלוונטי בכלל למחירה ומה שלא הולך למחזור כמובן, ומה שרלוונטי אנחנו מקטלגים, מדרגים ברמת איכות הספר, וזה מוצא למחירה, אין ברמה הפרונטלית בחנויות. ואין דרך אתר האינטרנט.
השאלה לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל בכל זאת מדובר על שבוע הספר, ויש את, כאילו, זה, לא, זה קשור אליכם בכלל? אתם כן עושים
כמובן,
דברים?
כמובן.
כמובן.
אז, כמובן.
כי לכאורה, כל עולם המבצעים והנחות, וזה לא שלם, לא שם.
נכון, בשבוע הספר השנה הדגש שלנו הוא על יציאה החוצה מהחנויות, יותר הגעה לכיכרות ערים, לירידים ולכל מיני מקומות כאלה. יצרנו המון המון שותפויות השנה עם רשויות מקומיות, עם ארגונים גדולים שאני חייב להגיד ברובם פנו אלינו ואפילו לא אנחנו פנינו אליהם במטרה לייצר איזושהי אפשרות לקהל הרחב לרכוש גם ספרי יד שנייה. אני שמח מאוד להגיד שהשנה אנחנו בפחות או יותר עם 30 ירידים ברחבי הארץ מאוד מאוד גדולים, ולחלוטין שבוע הספר זה סוג של חגיגה מבחינתנו, השנה בחרנו להדגיש אותה ולעשות אותה מחוץ לחנויות.
נהדר, תודה רבה לך, יגאל סלמה, שהוא מנכ"ל הרשת סיפור חוזר, זה גם פרויקט יפה, וזה גם, את יודעת, כל הזמן אנחנו מעבירים ספרים הלאה, אולי אנחנו צריכים להתחיל להעביר את זה אליהם, ונקבל גם נקבל גם החזר וכולי.
מי שרוצה מוזמן ואנחנו נשמח כמובן.
תודה רבה לך, יגאל סלמה,
תודה רבה לכם, תודה, ביי ביי.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, שירים מרימים במיוחד היום, לאזן את הפסימיות של האייטמים? מה?
האייטמים בכלל לא פסימיים בעיניי.
חלקם.
פשוט צריך לדעת איך להיות חתרניים.
הבנתי.
לחתור תחת משהו זה לא לזרוק 50 אלף לקנות אותו, זה לא עובד.
בסדר.
צריך לחתור אחרת.
בואי נראה מה... טוב, הוא לא ידבר על זה, נדבר על משהו אחר לגמרי.
אוקיי.
צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, יש לו היום בשבילנו גם פרשייה מעולמות האספנות, וגם אולי נזכיר במילה או שתיים את שבוע הספר, שהוא חלק ממנו בסופו של דבר. שלום אילי.
מעניין.
אז ממה אתה רוצה להתחיל? בשבוע הספר או ב...
אני מדבר על שבוע הספר, קודם כל.
אז מה אתם עושים בשבוע הספר?
אנחנו מארגנים את שבוע הספר האלטרנטיבי, זו השנה השביעית כבר, בעצם מה שזה אומר, שאנחנו, מלבד המחירה של הספרים שלנו, שאנחנו מוצאים אלפי ספרים בעשרה שקלים החוצה, אנחנו קנינו לאחרונה מלאי של פרמת ספרים, של סניף שנסגר, אז אנחנו מוצאים אלפים ואלפים של ספרים בעשרה שקלים, ומלבד זה אנחנו מאפשרים למשוררים ויוצרים עצמאים, סופרים ומשוררים, לבוא ולמכור את הספרים שלהם בצורה ישירה לקוחות.
אז המשוררים של... עצמם עומדים והם...
במקום לזכור דוכן בשבוע הספר בכיכר רבין ב-8,000 שקל, נכון. אתה נותן להם בחינם אני מניחה.
בדרך כלל בשנים הקודמות מה שנתנו להם זה שהם השאירו אצלנו את הספר לכל מהלך שבוע הספר, ואנחנו מכרנו את זה בשבילם.
אוקיי.
זה היה מבולגן להלאה, כי בשנה שעברה באו במשהו כמו 400 כותרים שונים. וכבר לא הצלחנו להשתלט בזה על זה, אז השנה אמרנו להם, אתם רוצים, אתם מוזמנים לבוא, כל אחד, אנחנו פותחים לכם דוכנים, תבואו, תמכרו את זה באופן ישיר.
אבל אם 400 מהם יבואו השנה בבת אחת, זה יהיה קצת בעייתי, אתם לא חנות כזאת גדולה.
אנחנו עומדים בחוץ, ונשמע לי דווקא כיף.
אתה, סליחה שאני מפשפשת לך ב... סליחה שאני מפשפשת לך בענייני החשבונאות שלך, אבל אתה לוקח מהם עמלה או משהו כזה?
זהו, אז בשנים הקודמות לקחתי מהם רק את המע"מ בעצם ומס ההכנסה, כלומר לא רציתי לקחת רווחים, רק לא רציתי להפסיד את זה.
כן.
והשנה אני נותן להם למכור את זה בצורה ישירה, אני לא לוקח שקל. מכרו שלהם.
אתה גם לא צריך להתעסק עם המע"מ, כי בעצם לא אתה מוכר.
בדיוק, זה מה שאנחנו עושים השנה.
וכמה אנשים באים השנה? 400?
אני מקווה שביום שישי יגיעו המון, אז כל מי ששומע והוציא ספר בצורה עצמאית.
הם יכולים פשוט לבוא, הם לא צריכים אפילו להגיד לך אנחנו באים?
הזמנה פתוחה.
יאללה. רדיקלי מאוד, מאוד שונה ממה שמתחולל מעבר לכביש, במתחם המגודר.
זה בלתי אפשרי. אפילו הוצאה קטנה, אם היא רוצה, יכולה לבוא למכור אצלנו, כי לפעמים סך כל המחזורים של הוצאה קטנה בשבוע ספר זה 10,000, 15,000 שקל, ופתאום 8,000 שקל הולך רק כדי לזכור דוכן קטן, זה... סיטואציה בלתי אפשרית לכל השחקנים הלא גדולים.
נראה לי שהם יצטרכו לשנות את החוקים בקרוב בהתאחדות המולים.
אבל זה כבר שנים ככה, זה כבר שנים, זה באמת ששנים אני שומע תלונות.
נכון, הם לא מבינים את השוק, פשוט ייעלמו משם, יישארו רק המולים הגדולים אם הם המשיכו בצורה הזאת.
נכון, רק הדואופול בעצם יכול כרגע להחזיק את עצמו, ואני גם שמעתי על הרבה הוצאות קטנות שסוחרות דוכן אחד ביחד, ובעצם חולקות את השני מטר הרבוע הזה.
שזה כמובן צריך להגיד. דופק אותנו הצרכנים, כי כל העסק הוא שיש דוכן להוצאה, והיא יכולה לפרוס עליו את כל הדברים שהיא אי פעם הוציאה, וברגע שחולקים 2, 3, 4 הוצאות קטנות את הדוכן, אז הן מוציאות רק את הדברים החדשים שחשוב להם לקדם, ואנחנו בעצם
מפספסים,
או את הבסט-סלרים, ואנחנו מפספסים למעשה את כל המהות, אז טוב שאתה עושה את מה שאתה עושה. בוא נעבור רגע לאספנות, כי זמננו ממש מתקצר.
אוקיי. אז אנחנו, אני אספר בקצרה, מצאתי, הסיפור מציאה הוא לא כזה מעניין, מצאתי את לוליטה, כמובן כולם מכירים, זה נחשב לאחד הרומנים אולי הכי גדולים של הספרות המודרנית, של המאה ה-20, נבוקוב, מצאתי את זה בבית, את המהדורה הראשונה באנגלית, עכשיו פה יש איזה עניין ספרותי שהאמת, עדיין לא הראתי לסוף דעתו, מהמחקר שעשיתי, גיליתי שנבוקוב כתב את הספר הזה באנגלית, אחרי שהוא כבר היה מפורסם, גר בארצות הברית, וכשהוא הגיש את כתב היד להוצאות שונות, רוב ההוצאות די פסלו אותו על הסף, בטענה שזה רומן פורנוגרפי, וזה לא מכובד להוציא את זה בהוצאה שלהם. כלומר, כל הווייקינג פרס, פינגווין, וכל ההוצאות שהוציאו לרוב את המהדורות החשובות של הספרים, סירבו לו. אז הוא התחיל לנדוד בעולם ולחפש הוצאות שהסכימו להוציא אותו, הוא בא לבירת הזימה העולמית, אלוי פריז, מצא שם את אולימפיה פרס, שזה הוצאה, שלרוב הייתה ידועה בספרות זולה, כלומר בספרים שהתוכן שלהם גם ככה הוא סמי פורנוגרפי, הגיש להם כתב היד והם הסכימו להוציא אותו.
באנגלית?
הוא כתב את הרומן באנגלית מראש.
אבל כן, לא דורשו ממנו לצרפת את העניין הזה.
לא, 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 גם ככה הם היו מוצאים המון ספרים באנגלית. עכשיו, הקטע הוא, ופה התעלומה שאני עדיין לא פתעתי, ואני אשמח אם מישהו שמקשיב יוכל לתת לי לשפוך את התור הזה, עכשיו פה הדעות חלוקות לגבי מהי המהדורה הראשונה. עכשיו, ידוע שהמהדורה הראשונה יצאה בשני כרכים, כלומר שני ספרונים קטנים, 200 עמודים בערך בכל ספרון, באולימפיה פרס, עכשיו חלק אומרים שזה יצא בירושלים, וחלק אומרים שזה יצא בפריז.
ירושלים?
בירושלים, כן. היה לירושלים, היה לאולימפיה פרס, שיתוף פעולה עם סטימצקי, עם סוכנות המחירות סטימצקי, בשנת 55. אומרים שהמהדורה הראשונה בכלל יצאה בירושלים.
מה אתה אומר?
על ידי סוכנות סטימצקי, כן. סיפור שאני באמת הופתעתי כששמעתי על זה. ולי יש את זה כרגע, יש לי את המהדורה הראשונה של לוליטה בהוצאת.
כתוב שם שזה printed in Jerusalem?
כתוב שם אולימפיה, printed in Jerusalem, published by Olympia and Stimatsky Agency.
רגע, וזה... רגע, אני התבלבלתי קצת, זה שני כרכים או שזה כרך אחד?
זה הכרך הראשון, זה ההדפסה השנייה, זה ידוע לי, כי ההדפסה הראשונה יצאה בשני כרכים, וההדפסה השנייה יצאה בכרך אחד.
מה האינטרס שלהם להדפיס את זה בירושלים? בעצם.
אני לא יודע, אולי הם ניסו לבלבל את ה... את ה בדרך כלל, כמו שהיו מוצאים בפסבדונים, או בכל מיני, נגיד, אפילו שפינוזה הוציא בזמנו את הספר שלו באמסטרדם, אבל הוא טען, כאילו, הוא כתב בספר שזה יצא תחת כן. פרנקפורט, כי המון אנשים בעצם, כשהם ניסו לבלבל את הצנזורה, הם כתבו דברים אחרים.
אז יכול, באמת... להיות, יכול להיות שזה בכלל הודפס ופורסם בפריז, אבל כתבו על זה ירושלים כדי לבלבל את הצנזור?
גם יכול להיות, למרות שבכל המקומות שקראתי, גם הרבה מתייחסים לזה כתעלומה, כתוב שזה באמת הופץ בירושלים.
אז המהדורה הראשונה של לוליטה אי פעם הופצה לראשונה...
לפחות המהדורה הראשונה בכרך אחד הופצה בירושלים, כן.
לפני כל העולם כולו.
שם לב מדהים. לקודש ולחול פה.
מדהים.
כן,
תגיד, בוא, אנחנו בעניין של קפיטליזם, אז כמה זה שווה הדבר הזה לדעתך?
שיש את המהדורה הראשונה בשני הכרכים, מדובר לפחות ב-$2,000. המהדורה בכרך אחד, כשלי לא במצב הכי טוב, כי העטיפה קצת קרועה, כשבמצב טוב מדובר על אזור $1,000, כשלי מדובר באזור $200-$300.
טוב, יפה מאוד. אני מאוד אוהב נקודות מקומיות. אני ככה מרגיש ציוני, גאווה ציונית.
נכון.
תודה רבה לך.
אילי גרין, אחים גרין, תודה רבה לך.
כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו. אנחנו נעשה עכשיו, נעשה את פינת הסטטוס הספרותי, אבל לפני כן נגיד שהסופרת האמריקאית, אמילי רסקוביץ', זכתה בשבוע שעבר בפרס דבלין הבינלאומי, פרס בסך 100,000 יורו, אחד הפרסים הכי גדולים בעולם, היא בת 33, היא זכתה בו על הרומן הראשון שלה, איידהו, וזה רלוונטי עבורנו, כי בניגוד לספרים שזוכים פרסים ואז רצים לתרגם אותם, הספר הזה כבר קיים בעברית, הוא רם אור ממש עכשיו, בהוצאת אמיר סנדיק וידיעות ספרים, בתרגום של רחלי לוי, ובמרכזו אם שהורגת בגרזן את ביתה הצעירה.
אז תשמע, אני רק רוצה להוסיף שאתמול כשהסתובבתי לי, שוטטתי בין הדוכנים בשבוע הספר, כן. עברתי גם שם ופגשתי את שי סנדיק ודורית אמיר, והם סיפרו לי ש... שאלתי אותם איך זה... בדרך כלל זה לוקח זמן. זאת אומרת, ספר שזוכה בפרס, אז...
מתחילים להתלהב.
מתחילים לתרגם אותו.
כן.
אז שאלתי איך זה קרה, שאצלהם זה כבר יצא עכשיו. והם סיפרו לי שהם קיבלו, כמו שהם מקבלים, אתה יודע, הלקטורים, קיבלו את הטקסט והם קראו אותו. הם הרגישו, כנראה שזה טקסט לא קל, הם הרגישו חצויים לגבי הדבר הזה. יש שם איזה משהו בסוף שהוא לא חד משמעי. והם חשבו לעצמם שזה סיכון גדול מדי. אבל אחרי זה שכמה שבועות, שי סנדיק אמר דורית אמיר, את עדיין חושבת על הספר הזה? כי אני כל הזמן חושב עליו, היא אמרה לו כן.
סימן טוב.
והם החליטו להוציא את זה.
מדהים.
ואני יודעת שבקבוצות פייסבוק, שמדברים על הספר הזה, זו תופעה. אנשים מאוד מדברים על הספר הזה. ולכן גם אנחנו נקרא אותו.
כן.
ונדבר עליו.
יאללה. שזה קצת עצוב שאנחנו קוראים אותו, כי יש לנו את כל הסיפור הזה, אבל קראנו אותו רק כשהחליטו לתת לו פרס בחול.
לא, הוא הגיע אליי פשוט לפני שבוע, אז אתה יודע, יש לי, אני כרגע קוראת משהו אחר, אז אתה יודע, יש סדר.
שישה דברים אחרים.
בדיוק. אוקיי, סטטוס ספרותי, הפעם סטטוס ספרותי משעשע למדי, אבל גם... משמעותי, של אילי מלצר, מנכ״ל הוצאת ספרי עליית הגג, אני חושבת שכבר משבוע שעבר אולי, נכון?
כן.
אבל אנחנו לוקח לנו זמן. הוא כתב כך, איזו הפתעה חיכתה לי הבוקר בכפולת האמצע של ידיעות אחרונות, מצעד הספרים, הספרים האהובים על ידי ישראל. ושמחתי לראות שהספר האהוב בכיתות י' עד י' ב' הוא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס, ממש כמו כשאני הייתי ב' ב', ואפילו עם אותה עטיפה. מעניין אם גם הם קוראים אותו עם פרנקי גוז טו הוליווד. בווקמן. אני לא יודעת אם להסביר, אני לא יודעת אם להסביר לחלק מהמאזינים שלנו מה זה פרנקי גוז טו הוליווד, שזה, שמענו את זה להקה, ווקמן, זה היה כזה עם אוזניות.
ומה זה ווקמן.
ומה זה ווקמן, אוקיי. תעשו גוגל. הוא ממשיך אליי, מלצר. ובמקום השלישי, בכיתות ז' עד ט', יש ילדים זיגזג של גרוסמן, איזה נוער. סוגריים, כששאלתי את הבת שלי כמה מהחברים שלה קראו את הספר, היא הזכירה לי שאין לה זמן לבדיחות שלי בבוקר. אבל אז המשכתי לעיין ברשימה, והיא, איך לומר, מוזרה. ובעיקר מוזר מה שאין בה. סדרת שליחות חשאית של דנה אלעזר הלוי, שפשוט לא מפסיקה להימחר, לא במצד. ספרי אומנו של חנון של ג'ף קיני, לא. ההוצאה סתם מתעקשת להמשיך ולהוציא את הספרים האלה לאור. וגם לא מצאתי שם אף אחד מספרי הרי פוטר של ג'יי קיי רולינג. רולינג? ילדי ישראל פחות מתחברים אליה, מסתבר. וזה עוד יותר מוזר, כי נזכרתי שלפני שבוע פורסם מצעד השאלות ב-22 הספריות העירוניות בתל אביב, וכך נאמר שם. ציטוט שלו. ומה לגבי הקוראים הצעירים? סדרת ספרי הארי פוטר נמצאים בראש הרשימה, הארי פוטר ואבן החכמים ניצב במקום הראשון, במקום השני, יומנו של חנון, הקש האחרון. ספרים נוספים בסדרת הארי פוטר ויומנו של חנון תופסים לסירוגין גם את המקומות הבאים ברשימה. רגע. כותב אילאי מלצר, מה עם מדריך הטרמפיסט לגלקסיה? ואז בדקתי קצת והבנתי, מצעד הספרים הוא בעצם רשימת ספרים מומלצים של ועדה שהקים משרד החינוך. בתי הספר יכולים להוסיף לרשימה ספרים נוספים. כלומר, הרשימה הזאת היא רשימת הספרים האהובים, מתוך רשימת הספרים שמשרד החינוך ומורי הספרות בבית הספר רוצים שתאהבו. אני ממליץ להוסיף לרשימת הספרים האהובים לשנה הבאה גם את ימי ציקלג של סמך יזהר. לא קראתי, אבל אומרים שהוא מומלץ. ומילה אחרונה על התקשורת, זה אלינו. הרשימה הזאת זוכה להתייחסות תקשורתית כאילו היא רצינית. אתמול שמעתי ראיון עם דתיה בנדור, שנשמעה קצת מופתעת כשבישרו לה שספר השטוזים הנהדר באמת שלה עדיין שם, מקום שני לגילאי 3-4. והבוקר הרשימה הזאת מרוחה בידיעות, העיתון שמקדם הכי הרבה את שבוע הספר כל שנה, ושעובדים בו אנשים שמבינים ואוהבים ספרים. לקרוא לרשימה הזאת הספרים האהובים על ידי ישראל, זה בערך כמו להגיד שהתקשורת אשמה.
סטטוס גדול.
נכון.
קודם כל, אנחנו כבר דיברנו על הרשימה הזאת כמה פעמים, והבנו איזו הסתייגות מהדברים האלה, אז בואי נחשוף עוד פעם את מאחורי הקלעים. נעשה שירות פעם אחת למאזינים אחרי כל הדברים הסתמים שאנחנו עוסקים, נודה שבהחלט לתקשורת יש אשמה. בכלל סיכור שבוע הספר הוא לפעמים נושק לפרסה. התקשורת תמיד נראית כאילו היא תקועה עם זה, היא אומרים לה, אוקיי, שבוע הספר, מה נעשה? ואז יש להם כמה עוגנים, לנו. יש לנו את הדוח השנתי של הספרייה הלאומית, ועיתונים משתמשים בו, ומייצרים כותרות שגם הן לפעמים מופרכות, אין מה לומר, 8,000 כותרים, שזה בין זה לבין האמת, יש שם מרחק ענק. ויש את הדוחות האלה שמתפרסמים, שמצד הספרים, ואם לא מכניסים את כל המספרים האלה ואת כל הרשימות האלה להקשר, אז באמת עלולה להיווצר תמונה מעוותת לגמרי.
נכון. ומזל שילדים לא קוראים את השטויות האלה, אלא פשוט מחליטים בעצמם לקרוא, למשל, הארי פוטר, אבל יש פה אמירה יותר עמוקה של אילאי מלצר. הוא בעצם אומר שיושבים אנשים בוועדה של מצעד הספרים ובוחרים מה הם חושבים שמעניין את הילדים, או מה הם חושבים שילדים צריכים לקרוא, ושאין לזה קשר למה שהילדים באמת קוראים. עכשיו אני חייבת לומר שגם אם זה נכון, אולי זה לא כל כך גרוע, נגיד, זאת אומרת, אנחנו דיברנו אתמול על אלטנוילנד, כן. ומדריך הטרמפיסט לגלקסיה, זאת המלצה מאוד נחמדה מצידם, אני חייבת לומר. אני זוכרת שהספרים שהומלצו לבת שלי ברשימות האלה היו מחרידים בהרבה, כאלה שאין להם שום קשר לספרות, חוץ מהעובדה שהם כרוכים, ואני מניחה שזה עדיין ככה. אז זאת אומרת, אילאי מלצר בחר דווקא ספר חמוד.
נכון. יצאתם בזול.
יצאתם בזול, נכון. יכול להיות שהוא לא רוצה להעליב אף אחד, אתה יודע.
יכול להיות. אנחנו יכולים להעליב. ברשימה הזאת יש כותרים איומים לפעמים.
יש שם דברים מזוויים. העניין הוא שאי אפשר לברר. מי שיושב בוועדה, זו ועדה סודית. מי שיושב בוועדה הוא סודי. ניסיתי כמה פעמים לברר את הדבר הזה. לעשות תחקיר, גידי וייץ. אני מניחה כדי, כאילו כדי, התירוץ של הדבר הזה זה כדי שלא אפשר יהיה ללחוץ עליהם, לבחור
כן.
מה שאני רוצה שהם יבחרו, לא אני, איזה מול, כי זה גם עניין מסחרי. נכון. זה שווה כסף.
זה שווה המון.
אז להיות במצעד הספרים זה שווה כסף, ספריות צריכות לרכוש את זה וככה. מצד שני, אם אנחנו לא יודעים מי בוחר ומה שיקולים, אז זה, זה גם בעייתי. ואני חייבת לומר שכשאני מסתכלת על הספרים שם, במצעד הספרים, אבל זה בגלל שאני אדם קונספירטיבי, אני רואה קונספירציה. כי יש שם ספרים שאתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שזה נמצא במצעד?
נכון.
זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני.
זה נכון מאוד מה שאת אומרת, אני נאלץ להסכים בצער, רציתי לא להסכים, אני אגיד לך, אין הוכחות הדבר הזה, אבל זה ללא ספק, יש שם תחושה, לא רק שזה לא מה שילדים אוהבים לפעמים, אלא גם זה לא מה שילדים אמורים לאהוב, וגם לא מה שילדים, לא מה שאמורים לדחוף לילדים. לפעמים יש ספרים שאתה אומר, אוקיי, ילדים לא אוהבים את זה, זה לא מוצחן ביניהם, אבל זה חשוב, אנחנו נדחוף להם את זה בכוח, ואנחנו נכריח אותם לקרוא את זה, ואתם תענו על השאלה על החטא ועונשו, בין אם אתם רוצים ובין אם לא, כי זה חובה. לא זה המקרה ברשימה הזאת לפעמים,
לא
החטא ועונשו. מצד שני, הנה, אני כן אגיד משהו. אני חושב שזה לא כל כך משנה. אני לא חושב שהרשימה הזאת, אפשר לחשוב שהתלמידים באמת קוראים את מה שאומרים להם לקרוא בבתי הספר, או את מה שהספרנית בהכרח ממליצה להם. העניין הוא, מה שאמרת, העניין הוא אך ורק הכסף. מה שבתי הספר שירכשו עותקים של הספרים המומלצים, והספריות שירכשו עותקים של הספרים המומלצים וכולי. זה כן חשוב, והכסף הזה אולי הולך למקומות הלא נכונים. אבל מה התלמידים יקראו? רובם לא יקראו כלום. לא את הספרים שהספרנים ממליצים להם, והם מעדיפים לעשות דברים אחרים היום, אלה שכן יקראו מלכתחילה, היו מפתחים טעם אישי משל עצמם, היו בוחרים בעצמם, שבינו לבין מה שממליצים לבית ספר אין כלום. אם זה כן קשור לבית ספר בעיניי, זה בזכות מורה ספציפי, מורה טוב, שנפל עליהם במקרה, ומבין ספרות, ומבין לליבם, ויודע להמליץ להם, ויצר איתם איזשהו קשר, ומבין, או... הנה, יש לי שניים, שלושה ילדים בכיתה שאשכרה רוצים לקרוא, ואפשר לשוחח איתם על זה, וזה, ואם הוא מכן מורה טוב, כמו שהוא חייב להיות למקרה הזה, אז הוא ממליץ באמת בלי קשר לרשימה הזאת.
הכל, הנאום שלך מקסים, יובל, כל הכבוד. אני מבינה שיש לך ילד מאוד קטן עדיין, אתה עוד לא מצוי בעניין הזה שנקרא מצעד הספרים. הרעיון במצעד הספרים זה שלמשל נכנסת המורה לכיתה, בכיתה ג', היא בחרה ספר מתוך מצעד הספרים, היא חייבת לבחור מתוך מצעד הספרים. היא מורה לכל הילדים ללכת לספרייה ולקחת אותו, ואז כולם צריכים לקרוא את הספר הנורא, המחריד הזה. עכשיו, אתה גם מדבר מעמדה מאוד מאוד פריבילגית של אנשים שפשוט יכולים להציע לילדים שלהם, הנה, יש לי פה הארי פוטר בשבילך או משהו אחר, וקונים להם את יומנו של חנון. יש ילדים כאלה שנחשפים לספרים, רק לספרים האלה שהמורה אומרת את זה, אנחנו קוראים, כי על זה אנחנו מדברים. זה לא בדיוק ככה, של ילדים אי אפשר היום זה.
יכול להיות שאולי יותר ילדים...
יש השפעה, חבל, אם כבר עושים רשימה, חבל שהיא לא תהיה רשימה כמו שצריך, זה הכל.
זה נכון, ויכול להיות באמת שיותר ילדים היו בוחרים לקרוא כל מיני דברים כשהם מתבגרים, הם יכולים להחליט אם קוראים או לא, אם הייתה להם רשימה טובה יותר להתחיל איתה בגיטה ג' כשהכריחו אותם לקרוא. אז בסוף כן הסכמנו.
חבל. אוקיי.
אבל למרבה המזל, יש לנו את מחר לא להסכים. היום אנחנו צריכים לסיים.
תודה רבה לשיר אייזיק ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
בשבוע הספר עדיין.
להתראות.
להתראות.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.